הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יריב ראוי בהגשת דוקטור אדם קלין אורון.
כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. אני דוקטור אדם קלין אורון, ותודה על ההזנה ליריב ראוי, פודקאסט מבית 103 FM ומכון ון ליר בירושלים. בכל פרק שני יריבים או יריבות הסתכלו על סוגיה כלשהי מזוויות שונות, מבלי להסתיר את חילוקי הדעות, אבל מתוך כבוד הדדי. הפעם אנחנו חוזרים אחרי הפוגה שהפכה להיות אחרי החגים, הכי אחרי החגים אם זה זמן רב, כדי לריב קצת, אבל בצורה ראויה, על הפרטות. בעשורים האחרונים מדינת ישראל הפריטה שירותים וחברות רבות שהיו בבעלות המדינה. ממפעלי ים המלח, דרך אגד ובזק ועד לחלקים משירותי הרווחה, החינוך, התעסוקה והבריאות. ההפרטה נועדה לצמצם בבירוקרטיה מדינית, להביא לייעול, לייצר רווחים למדינה, להוריד עלויות ולשפר את השירות לאזרחים. אך האם בהפרטות האלו לא מיהרה המדינה לוותר על נכסים שהיו אמורים להיות של כל האזרחים, למשל גז או מינרלים, או שהיא מחויבת לספק לכולם כמו חינוך ובריאות? והאם הפרטה באמת מייצרת יעילות גדולה יותר ושירותים אמינים יותר? על שאלות אלה יענו שני היריבים הראויים שלנו היום. עמית בן צור, מנכ״ל פורום ארלוזורוב, מכון מחקר לשינוי מדיניות, ופרופסור אבי שמחון מהאוניברסיטה העברית, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה. שלום אבי.
שלום.
שלום עמית.
שלום אדם.
תודה רבה שבאתם. אנחנו נתחיל כרגלנו בכמה דקות, שבהם כל אחד יציג את עמדתו הבסיסית לגבי הסוגיה, ואבי ביקש להתחיל בסיפור, אז בבקשה.
כן, קודם כל אנחנו לא יריבים, אנחנו אולי חלוקים בדעתנו, ואנחנו ממש לא יריבים. יריבים זה מילה חזקה מדי.
מסכים.
אז כמו שאמרת, אני רוצה להתחיל לספר משהו, משהו שבאמת היה. אתה יודע, ב-1920 עלה לארץ איזה אחד, משה נובומייסקי. הוא היה לפני זה ברוסיה מהנדס מכרות, פרצה המהפכה, הוא ברח מהמהפכה הבולשביקית, הגיע לכאן, כמו כל היהודים שהגיעו הנה, התחיל לעסוק בחקלאות, גילה שזה משעמם אותו, אבל לא היה מהנדס מכרות. אז הוא גילה, עוד, האמת הוא לפני זה עוד גילה, שבים המלח יש חומרים שאפשר לנצל אותם, ניצול מסחרי. בדרך כלל דרך הוא הגיע אל הברון רוטשילד, הברון רוטשילד הפגיש אותו עם בעלי הון יהודים בלונדון ובארצות הברית, הוא הצליח לגייס הון, קנה את הזיכיון על ים המלח מזה נדמה לי אחד ג'ורג' אנטוניוס, והקים את מפעלי ים המלח, קראו לזה אז אני חושב, מפעלי האשלג הארץ ישראלים. תוך אפס זמן, מתחילת שנות ה-30 של המאה הקודמת ועד 1947, חצי מהתפוקה התעשייתית במדינת ישראל יוצרה על ידי מפעלי ים המלח. הם ייצרו חצי מהתפוקה התעשייתית של כל ארץ ישראל בין הים והירדן. אבל אז פרצה מלחמת השחרור, מלחמת השחרור, הירדנים כבשו את החלק הצפוני של ים המלח, ששם היה המפעל הראשון, ובמקום לנצל את זה ולייצר, הם באו, הרסו את המכונות, הלך המפעל, אבל הבעיה היותר גדולה הייתה, שהחלק הדרומי, המפעל איפשהו היום, היה שם החלק הדרומי, לא היה לו דרך להגיע החוצה, לנמל, כי הדרך הקודמת עברה דרך איפה שעכשיו הפך להיות ירדן. וככה התפוקה של המפעל נעצרה, עבודת המפעל נעצרה. באה מדינת ישראל הצעירה, החדשה, סללה דרך מערד, ועכשיו אמרו לנובומייסקי, עם כל הכבוד מוישה, אתה עשיר, זה משאב של עם ישראל, אנחנו סללנו את הדרך, אנחנו נמשיך וננהל את זה. ואפילו מינוי איש מאוד מאוד ראוי, מי שהיה הרמטכ"ל של מלי מקלף, לעמוד בראש המפעל הזה. מאותו רגע, ועשרות שנים אחרי זה, המפעל הזה דשדש. ולא התקרב אפילו לגדולתו מהתקופה שהוא נועל על ידי משה נובומייסקי. נובומייסקי דרך אגב נדרס, בתאונה ב-1953, גם לא, אז לא היה מי שילחם את המלחמה הזאת. הפריטו אותו, ומהרגע שהפריטו אותו, המפעלים התחילו לפרוח. מה אני רוצה להגיד? מדינת ישראל, ואני אומר לכם את זה גם, לא רק מהצד של איש האקדמי, של הפרופסור, אלא גם מהצד של מדינת ישראל. עם כל הכבוד, מדינת ישראל לא יודעת לנהל. פקידים לא יודעים לנהל, גם כשממנים רמטכ"ל לשעבר. אין, בלי כוחות השוק החופשי, זה פשוט עובד גרוע. עכשיו, אמרת בצדק, זה המשאבים של כולנו. אז אתה יודע מה הדרך הנכונה לעשות את זה? תן למגזר הפרטי לנהל, אתה המדינה, תגבה מיסים. זה בסדר. להגיד להם, זה המשאב של עם ישראל, אני עכשיו רוצה לגבות מכם מס, ולהגיע לשיעור מס הגיוני, זה בסדר. אבל לנהל את זה בעצמך, זה פשוט עובד גרוע.
התחלה חזקה, בבקשה, יש לך...
קודם כל, אחלה סיפור. כן. באמת.
זה לא סתם סיפור, זה המציאות באשרי.
לא, לא, סיפור על המציאות, כן? לא מטיל ספק בנכונות. יש בה גם חקלאות, גם תעשייה, גם הקמת המדינה, גם מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות. יש בה את כל הדברים שמרכיבים סיפור ומציאות אמיתית, ציונית, משמעותית.
ובן אדם שנדרס על ידי מסעים.
ואדם שנדרס, כן.
אפשר לעשות את זה מעניין.
אפשר לתסרט את זה ולצלם את זה, וזה יהיה באמת סיפור חיים מעניין. ואמרת בפתיחה, אבי, שאנחנו לא יריבים, אלא אנחנו אולי חלוקים בעמדותינו. ואני מסכים. ואני אגיד לך, אני אקח את הסיפור הזה למקום של שמו התכנסנו. הפרטה היא לא מטרה. אני אספר עוד משהו, צמיחה של משק היא לא מטרה. כל הדברים האלה הם כלים, הם אמצעים, אמצעים של מדיניות.
אנחנו מסכימים.
אחלה. הם אמצעים כדי להשיג מטרה אחרת. והמטרה האחרת בראייתי זה להעלות לאורך זמן את רמת החיים של כל תושבי ישראל.
מסכימים לגמרי.
מעולה. עכשיו, מה עם הכלים שעומדים לרשות המדינה, הממשלה, המגזר הפרטי? הם מגוונים, ולפעמים הם מתנגשים אחד בשני. וכשאנחנו מדברים על הפרטה, אז אם אנחנו מסכימים על המטרה הזאת, שזאת מטרת המדיניות הכלכלית, החברתית, הסביבתית, כל תחומי המדיניות שאני חושב שצריכה לעמוד לנגד העיניים של כל ממשלה, אנחנו צריכים לשאול, האם הפרטה משרתת את זה בתחום הספציפי, או לא? האם היא יכולה להביא להעלאת רמת החיים של כל תושבי ישראל בצורה טובה, שכולם יהנו ממנה, או שלא, או שיש בה קשיים? אני אוסיף לזה עוד דבר. אמרת שהפקידים לא יודעים לנהל. עכשיו, זה לא הוגן כי אתה פקיד, וכאילו אתה אומר על עצמך את הדבר הזה, זה כאילו מה יותר אותנטי מהדבר הזה.
לא, אני דווקא יודע, זה כל השאר לא יודעים.
בסדר, אם ככה, אז אנחנו בסדר. אחד המיתוסים הגדולים שנצרבו באור, בדם של כולנו, במשך 40 שנה, זה בדיוק המשפט הזה, שהפקידים האלה לא יודעים לנהל. ולכן בואו ניתן לשוק לעשות את שלו, כי הוא תמיד יהיה יותר יעיל, הוא תמיד יהיה יותר חדשני, הוא יהיה יותר דינמי, הוא יביא לתוצאות הרבה יותר טובות, ואני חוזר, עבור המטרה שהסכמנו עליה, שהיא מטרתה של כל מדיניות כלכלית. אבל יש תחומים שבהם הפרטה יכולה לעבוד מצוין, ויש תחומים שהיא לא יכולה להצליח לעולם, ויש תחומים שתלוי בהרבה מאוד תנאים אחרים. ולכן, קודם כל, השאלה הבסיסית, האם הפרטה זה טוב או רע? זאת שאלה שאי אפשר לצאת ממנה, כי הפרטה היא כלי. מה אנחנו רוצים להשיג? כל מדיניות, כל כלי מדיניות, כלכליים, חברתיים, סביבתיים, צריכים להיבחן דרך השאלה של האם התוצאה שאנחנו משיגים תשפר את השירות לציבור, תעלה את רמת החיים של הציבור, האם מתרכז הון בידיים פרטיות ומצומצמות, או שאנחנו, הצמיחה הזאת שהיא כלי כדי להעלות את רמת החיים של כולם, תגיע בעצם לכל קבוצות האוכלוסייה. הפרטה יכולה להיות מאוד מאוד מוצלחת אם אנחנו מדברים על שוק שהוא תחרותי, על שוק שבו יש רגולציה מאוד מאוד חזקה של המדינה שיכולה גם לדעת מה קורה שם בתוך השוק הזה, והאם יש באמת יכולת של המדינה לפקח על מה שקורה שם, ואם צריך להחליף את הספק. אבל ברוב השירותים החיוניים, בשירותים החיוניים הם כוללים הרבה מאוד תחומים, הם כוללים חינוך, כמו שאמרת אדם, ורווחה, ותעסוקה, ובריאות, ותחבורה, וקליעה, ועוד ועוד תחומים, שכולם, אני, בתפיסת העולם שלי, חושב ומאמין שזאת אחריותה של המדינה, של הממשלה, של כל הממשלות, לדאוג שהשירותים האלה יהיו שירותים באיכות גבוהה, בזמינות גבוהה, בנגישות גבוהה, לכל שכבות האוכלוסייה.
ואתה יודע מה? אנחנו מסכימים כמעט על הכל. אז יש נקודה אחת שבה אנחנו לא מסכימים. אתה אמרת רגולציה חזקה. ברגע שאתה שם רגולציה חזקה, הרגת את הכל. אבל אני מסכים איתך במתווה הכללי. אני לא אומר שאפשר להפריט הכל. אני נגד להפריט הצבא.
למה?
אני אגיד לך למה. כי אני לא סומך על אנשים שמקבלים משכורת, שהם באמת יסכנו את עצמם לטובת הכלל בשביל השכר. זה לא עובד. זה לא עובד.
אבל אתה יכול שהמשימה שלהם, שהשליחות שהם יראו בה, תהיה גם בשוק הפרטי. למה לא? אם סיירת מטכ"ל נכשלה בלשחרר חטוף, כן? נכשלה, לא הצליחה. אולי אם היינו מייצרים תחרות בין כמה יחידות כאלה, אולי היינו משיגים תוצאה יותר טובה.
זה בטוח נכון. זה בטוח נכון, אבל לא על ידי זה שתיקחו אנשים שכירים. זה בטוח נכון, ואתה רואה באמת את הצבא, ולצבא יש הרבה מאוד בעיות, אני לא רוצה פה להיכנס לזה, לא על זה אנחנו מדברים. ולמה יש לו בעיות? כי אין בו תחרות. כי אין בו תחרות. ואז לא בטוח שאלופים שהגיעו לתפקידם הם האלופים הכי טובים שהיו יכולים להגיע. למה? כי אין תחרות. אבל בטוח... אני נגד להפריט את הצבא, אבל אני בטוח שתסכים איתי שזה שהפריטו את ארוחות הצהריים בבסיסים, זה חשוב מאוד. פעם בתקופתי, ארוחות הצהריים עשו שם חיילים. זה לא עבד טוב. עכשיו הפריטו את המטבחים.
האם התשובה לזה שזה חשוב מאוד? התשובה היא לא, זה לא חשוב מאוד. האם זה יכול להיות יעיל בהגדרה מאוד מאוד צרה של הנהלת חשבונות? כן?
מה זה הגדרה צרה של החשבונות? בסוף הרי כשזה עולה לנו יותר כסף, אז מה המשמעות שזה? המשמעות היא שזה כסף שאזרחי מדינת ישראל משלמים. תגיד לי, אתה בעד לחזור לזה שהעובדי הניקיון במשרדי הממשלה יהיו אנשים שמועסקים על ידי המשרד, ולא כמו שזה היום, שזה פי 100 יותר יעיל, שהמדינה סוחרת את השירותים של חברת ניקיון, וחברת ניקיון מביאה את העובדים. מה המדינה צריכה לעשות? וזה חשוב מאוד. המדינה צריכה לוודא שעובדי הניקיון שסוחרת אותה חברה, מקבלים שכר סביר, לכן יש שכר מינימום, ואני בעד שכר מינימום.
אבי, אבל אתה יודע,
אני תומך בשכר מינימום, בשביל זה אנחנו צריכים לדאוג שיהיו להם זכויות סוציאליות, כי אם הם יצטרכו להתחרות מול...
אני איתך.
על ידי חוק.
רגע, לא.
כאן, רגולציה עובדת.
אתה יודע.
והיא עובדת מצוין.
אתה יודע, כי היית שותף לחקיקה של הרבה מאוד חוקים, מהשלבים הראשונים ועד שזה עובר בקריאה שנייה ושלישית במליאה, ואתה יודע שהחוק היבש, כן, יש גם שירים כאלה, החוק היבש לפעמים נתקל במציאות, ובמצב שבו הממשלה אין לה שום יכולת לוודא שהשכר של עובדת הניקיון, הוא באמת מה שהיא אמורה לקבל לפי המכרז שבו זכתה חברת הקבלן, במכרז הממשלתי ההוגן של המדינה.
אתה יודע מה, זה אפילו לא אין של מכרז, בגלל זה המדינה קובעת שכר מינימום, ושכר המינימום נאכף יותר.
אתה יודע שזה אחד הענפים שיש בו את ההפרות זכויות עובדים הכי גבוה במשק?
אני יודע.
אז איך אתה חי עם זה?
תקשיב. דבר ראשון, זה שיש הפרות, אני יודע שיש הפרות.
זה לא בשוליים.
אני לא בן אדם תמים.
כן.
אני חושב שהם כן בשוליים, אני חושב ששכר מינימום וחוקים סוציאליים נחפים היטב במדינת ישראל, זה שאתה פתאום תביא לי איזה מישהו במקום מסוים שלא, יכול להיות, תפקידנו בתור ממשלה זה לוודא שהרגולציה שאנחנו מטילים, והיא צריכה להיות מינימלית, אני לא אומר שלא צריכה להיות, היא צריכה להיות מינימלית, תפקידנו לוודא שזה נאכף. התפקיד שלך, בתור מי שמבקר את עבודת הממשלה, וצריך שיהיה מישהו כזה, זה לבוא ולהגיד לי, אתה יודע, הנה, אתה רואה אותה, היא שם, זאת וזאת וזאת, עם תעודת זהות כך וכך, היא לא קיבלה את מה שמגיע לה.
אני זה שצריך למצוא את הדוגמה הספציפית, ולהגיד לממשלה, בואי, תבדקי את זה?
ולדאוג, כן, ולדאוג, שאני בתור המדינה, לא אני, אבל המדינה תתבע את המעסיק שלה, על זה שהוא הפר את הכללים.
אז עכשיו בוא נלך צעד קדימה.
אני צריך לדאוג, אתה לא צריך לדאוג לכלום.
אדם, הוא התחיל בסיפור, אבי?
אבי
התחיל בסיפור, אז אני אתן לך את הסיפור שלי.
אני התחלתי בסיפור, ואתה התחלת במונולוג הרבה יותר ארוך.
אין בעיה.
אני לא סופר, הדקות שלך עליי, אבי.
אני ארביטרר, אבל בבקשה.
אז הנה סיפור, מהשנה האחרונה. הארגון שאני מנהל עבר למשרד חדש, וחיפשנו חברת ניקיון. עכשיו, אני לא יכול להרשות לעצמי, גם מוסרית, גם חוקית, גם ערכית.
גם תדמיתית.
הכל.
כן.
שהנושאים שאני מתעסק בהם, שאני, תהיה לי חברת ניקיון, שפוגעת בזכויות של העובדים שלה. רגע.
אני אגיד לך יותר מזה. אני הייתי שם, רגע, שנייה רק אחת. אני הייתי במקום,
כן.
כשקבעו, ואני מאוד מאוד תמכתי, ומי שמגיע לו הקרדיט זה שטייניץ, מי שהיה שר האוצר שטייניץ, שקבעו בחוק, שמי שאחראי לזה שהתנאים של העובדת ניקיון יאכפו, זה המעסיק. זה גם המעסיק שלה הישיר, ההוא שמשלם לה את השכר, אבל זה גם מי שמעסיק אותו. זאת אומרת, אם עובד של חברת ניקיון אצלכם לא מקבל את הזכויות שלו, אתה בתור המעסיק של הקבלן, אתה אחראי.
נכון, אבל אתה יודע מה ניסיתי לעשות? ניסיתי למצוא...
כדי שאף אחד לא יסתתר ויגיד, זה לא אני, זה הוא.
אבי, ניסיתי למצוא חברה שתהיה מוכנה לחתום על הסכם לפי החוק, שיש בו נספח שאומר, מפרט את כל, לפי מה שהתקנות שרק נחתמו לא מזמן, עברו הרבה מאוד שנים מאז חקיקת החוף להגברת אכיפת דיני העבודה, ועד שתוקנו התקנות שקובעות את התמחיר הזה, שחייב להיות בתוך כל הסכם, ולא הצלחתי למצוא חברה שמוכנה לחתום על מה שהחוק אומר. עכשיו...
רגע, שנייה. כדי שלא נקדיש את כל הדיון שלנו לעובדי ניקיון, אני רוצה לשאול שאלה בסיסית שעולה פה מתוך הדיון. וגם עולה מהסיפור שלך על מפעלי ים המלח. מפעלי ים המלח, אני לא מכיר את הנתונים, זה נשמע מאוד סביר שהיום הם עושים רווח מאוד משמעותי, אבל כל מי שנוסע באזור ים המלח רואה את המחיר הזה. זאת אומרת, ים המלח נמצא כרגע במצב מזעזע, ו... זה די ברור שהחברה הזאת זה לא כל כך מעניין, כי מה אכפת לה? עזוב אם זה נכון או לא נכון, השאלה זה האם חברות מסחריות צריכות לקחת על עצמם אינטרסים שאינם אינטרסים מסחריים. אותו דבר בדוגמה של עמית.
אז התשובה היא לא.
בדוגמה של עמית, הם יכולים להגיד, אנחנו, זה סבבה, כל עוד יש לקונה, אנחנו ננצל אותה, כי התפקיד שלנו לעשות כסף.
זה בסדר גמור, וזה בסדר גמור, ולכן זה התפקיד שלנו בתור ממשלה, ובהקשר הזה דווקא אני מכיר גם את הנתונים, ושוב, מה אפשר לעשות? אני כבר המון שנים פקיד, הייתי שם. דאגנו שהכללים יגידו מה מותר למפעלי ים המלח לעשות, ומה אסור להם. למשל, אכפו עליהם הוצאה של המון מיליארדי דולרים, של לנקות את המלח שם מהתחתית, מאותו מלח ששוקע והם לא צריכים אותו, וגרם לכל מיני בעיות. אז כן, המדינה צריכה להגיד למפעלי ים המלח, הנה הגדרות שלכם. הם חובתם, זכותם, להרוויח מה שיותר כסף, במסגרת החוקים שמדינת ישראל קובעת. ומדינת ישראל צריכה לקבוע חוקים כאלה שהנזק שהם גורמים לים המלח לא יעלה לציבור בישראל יותר ממה שהוא מרוויח מהמיסים שהוא מקבל מהמפעלים האלה. ואני מודיע לך שהמיסים שאנחנו מקבלים הם הרבה 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 מעבר לעלות הנזק שמפעלי ים המלח גורמים.
אבי, האם יש קווים אדומים, אני רוצה לשאול אותך, של תחומים שבהם לא נכון להפריט, כי לפני כמה שנים אתה זוכר, עברו כבר לא מעט שנים, בגץ פסק נגד הפרטת בתי הסוהר, נכון? חוק שנחקק בשלוש קריאות בכנסת ישראל, עבר את כל השלבים החוקיים הרשמיים של חקיקת חוק, שאמר, בתי הכלא לא יעילים, אם נפריט אותם, ניתן אותם לספק פרטי, לנהל בית כלא, צריך להגיד, בית כלא זה להעביר סמכות של שליטה בבני אדם, של יכולת להפעיל אלימות,
חירות.
שלילת חירות, לידיים פרטיות, כי מתוך האמונה, כן, אני מדבר איתך על תחילת שנות ה-2000, אז היה השיא, כן, האיש השמן והאיש הרזה, אנחנו כולנו זוכרים את הדברים האלה, ובגץ פסל את זה, ואמר, יש גבול, יש נקודות שבהם, שמדינה יש סמכויות ויש חירויות, ויש, אני אוסיף, שירותי בסיס שאותם אי אפשר להעביר לידיים פרטיות, גם אם המדינה עדיין לא יודעת להפעיל אותם בצורה המושלמת, כאילו השוק הפרטי יודע לעשות דברים בצורה מושלמת. ואני שואל אותך, לפי מה שאמרת מקודם, האם יש קו אדום,
כן,
שבו את זה לא אמרת צבא, אמרת צבא, אבל גם עם כוכבית כזאת.
בוא ניתן לו לנו. התשובה היא קצרה. יש, כן, אני לא מהמשוגעים, שמה, הכל. עכשיו, בוא נסכים שבתי סוהר נמצאים על הגבול. האם צריך להפריד בתי סוהר, או לא צריכים להפריד בתי סוהר, אנחנו יכולים להמשיך פה לדקדק על חודו של קוץ. לא אמרתי שאני בעד.
אז מה זה על הגבול?
אני אגיד לך למה לא אמרתי שאני בעד. כי לא באמת בחנתי את הדבר הזה, ואין לי דעה. אני רק אגיד לך באופן עקרוני, כשמדובר בבתי סוהר, זאת שאלה מצוינת, ואני לא אומר על הסף, זה לא מפעלי ים המלח.
נכון.
במפעלי ים המלח, בכל, בוא נסכים, שכל מה שהצד הזה של בתי סוהר, נפריט. בתי סוהר אנחנו עוד לא יודעים, נדבר על זה, ומהצד השני צבא, לא נפריט. ברור שיש קו.
לא, המגרש אצלי הוא הרבה יותר רחב.
הוויכוח בינינו, זה לא האם כל דבר מותר להפריד, זה לא הוויכוח בינינו. השאלה היא איפה עובר הגבול, ולא האם כן או לא, כי שנינו לא משוגעים.
אז אני רוצה להוסיף עוד נדבך לתוך השיחה בינינו. אמרת מקודם שיש דברים שממשלה לעולם לא תדע לנהל טוב, כי היא לא יודעת לנהל טוב, כן? כמשהו בסיס ממש בטבע, ב-DNA של ממשלות. דרך אגב, זה לא קשור לממשלה ישראלית.
לא,
ממשלות
ברור,
בעולם.
ברור.
ממשלות ברור. מפותחות.
בשום מדינה מפותחת לא מנהלים...
ב-1981, בינואר, 20 בינואר 1981, הושבע הנשיא רייגן. לקדנציה שלו הראשונה כנשיא ארצות הברית. ואז הוא טבע את האמרה של... הממשלה היא לא הפתרון שלכם, הממשלה היא הבעיה שלכם. ואז התחיל הגל, זה התחיל עוד קצת לפני זה, אצל טאצ'ר כמובן, אבל הגל שאומר שממשלות, הן צריכות להיות קטנות, הן צריכות להיות מצומצמות, הן צריכות רק לתקן, כן, בשפה של הכלכלנים, רק לתקן כשלי שוק. ואז אנחנו קופצים כבר 40 ומשהו שנה אחרי, ואנחנו אחרי 40 ומשהו שנה של ניסיונות, מה שהכלכלנים אוהבים לקרוא להם ניסיונות טבעיים, אמיתיים בפועל שקרו ברחבי העולם, גם בישראל אבל לא רק, הפריטו, הוציאו למיקור חוץ, עשו רפורמות של תחרות, נעשו על זה גם מן הסתם שניים שלושה מחקרים בעולם, גם אקדמיים וגם של מכוני מחקר, והיום אנחנו כבר יודעים להגיד שהאמונה העיוורת הזאת, שמצד אחד רק מדינה,
אבל למה אתה מתפרץ את די פתוחה?
אגב, אין אמונה עיוורת. תן לי להשלים.
בוא תשלים.
דווקא אמרתי את האמונה עיוורת כלפיי.
אז אתה תשלים, אנחנו כבר שנינו נצטרך ללכת לכל ארוחת צהריים.
בדיוק,
תשלים.
האמונה עיוורת שאו רק ממשלה, או רק שוק פרטי, היא דיכוטומיה כוזבת, קצת ילדותית.
שנינו לא שם.
לתפקיד, בסדר, אנחנו פה בשביל להחכים את הציבור גם, לא רק בשביל אחד בין שנינו. לממשלה יש תפקיד שהשוק הפרטי לא יכול למלא, שזה אומר הסתכלות ארוכת טווח, שזה אומר כיס עמוק של ממשלה שיכולה לקחת סיכונים בשם שלה, של כולנו, כדי לייצר לנו שירותים, תשתיות טובות, מה ששוק פרטי לעולם לא יוכל לעשות, כי הוא מסתכל על הטווח הקצר, על הרווח בטווח הקצר, ולעומת זה השוק הפרטי, שהוא בדרך כלל הרבה יותר גמיש, הרבה יותר זריז, הרבה יותר דינמי, שני הדברים האלה ביחד הם הפתרון, לא או זה או זה.
יאללה, ואז... אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים.
נכון? מעולה,
כן,
מעולה.
אבל שנייה, אבל יש לי שאלה לגבי...
זה מתחיל להיות משעמם כשמסכימים יותר מדי.
כן, לא, זה היה לנו קודם דקה שבה אתה הגנת על הממשלה ואתה דיברת בעד זכות חופשי, אז הכל יכול לקרות בדיון הזה, אבל באופן ספציפי, ההפרטות שהיו קיימות בישראל, לדעתכם עבדו או לא עבדו?
אני חושב שההפרטות שהיו בישראל עבדו מצוין, ואם אתה רוצה גם... בוא נסתכל על התוצאות. לפני ההפרטות, באותו עידן של סוציאליזם שהיה קרוב אפילו לקומוניזם.
ישראל סוציאליזם שקרוב לקומוניזם?
אנחנו לא ניכנס לדיון הזה עכשיו.
שנות ה-50 הממשלה הפקיעה את מפעלי אשלג, מה שהפכה להיות זה, הפקיעה את חברת חשמל.
אוקיי, אבל אנחנו משנות ה-80 ואילך.
רגע, ניהלה אותה בצורה שערורייתית. לא, זה גם קשור להיום. חברת חשמל נוהלה בצורה שערורייתית נוראית.
מתי נוהלה בצורה שערורייתית? באיזה שנים אתה מדבר?
ברגע ש... כל השנים הראשונות של הקמת המדינה, היום, בשנים האחרונות, היא מנועת קצת יותר טוב, לא הרבה יותר טוב. נשר, שבתקופת הממשלה, כשהממשלה שלטה בה, נועלה בצורה שערורייתית. כל מפעלי ההסתדרות, אנחנו מספיק מבוגרים לזכור את זה, נועלו בצורה איומה, ומדינת ישראל באמת הייתה מדינה ענייה. מהרגע שעברו הרפורמות הגדולות, ומותר פה להזכיר את נתניהו?
מותר?
שהיה
כדאי.
זה שהעביר...
יש לו השפעה אדירה על זה.
שהעביר את הרפורמות הגדולות, מאותו רגע, מדינת ישראל זינקה קדימה, והיום מדינת ישראל בתוצר לנפש, אנחנו באזור של גרמניה, לפעמים אנחנו עוברים אותם, לפעמים קצת אותנו, את גרמניה.
אבי, אתה זוכר שאנחנו צרפת. במקום השלישי בעולם בפערים החברתיים? אתה
לא,
זוכר
אנחנו
שאנחנו...
מקום, א', אנחנו לא מקום שלישי בעולם.
אבי,
אנחנו לא מקום
את הפרק הבא על הפערים החברתיים, אני מכיר את מה שאתה אומר, זה הוא פשוט לא נכון.
ובפערים...
אבל... רגע, אחד.
לא, רגע, אבל...
אני לא סיימתי, שנייה.
כן.
אנחנו לא מקום שלישי בעולם פערים חברתיים, פשוט הנתונים האלה שלך. לא נכון, לא ב-OECD. לא מקום שלישי וגם לא מקום חמישי ב-OECD, וזה אולי פרק אחר.
יאללה.
פשוט אל תגיד את זה כי זה לא נכון. הנתונים, תפתח את הדוח של ה-OECD.
כשמישהו חולק עליך, זה לא אומר שהוא לא מכיר את הנתונים.
רגע, אבל אבי, אתה טוען שיש לה הצלחה כלכלית.
כי אני אומר שוב, אני אסביר למה זה לא קשור, וזו נקודה מהותית.
כן.
מי שיודע לנהל זה המגזר הפרטי. למה? כי יש שם סלקציה. אתה תשים פקיד והוא ינהל גרוע את מפעלי ים המלח, אין סלקציה, הוא יכול לנהל את זה לנצח. אם הוא יעשה את זה גרוע במגזר הפרטי, הוא יפסיד כסף, הוא יפוטר ויגיע מישהו אחר, וכנראה מישהו שעבר תהליך יותר טוב של סינון של השוק. לכן, ומעוד סיבות, המגזר הפרטי הרבה יותר טוב בלנהל. אתה רוצה להעביר משאבים לאזרחים? סבבה, אמרתי לך. תמסה. תמסה בשיעור נכון. דרך אגב, ממשלת רבין הראשונה, השנייה, בשנות ה-90 הורידו את המיסוי ולקחה מיסוי שהוא שערורייתי. מי העלה את המיסוי? זה הקפיטליסט הידוע נתניהו.
העלה את המיסוי.
ביחד עם שטייניץ, ששם את ההון הפוליטי שלו, הכל שם, והם העלו מאוד את המיסוי ב-2010 על מפעלי ים המלח.
אני חושב,
זאת הדרך
הנכונה. אני חושב שיש פחות ויכוח עם... שנייה, אני אתן לך, אבל...
ותסתכל על הנתונים.
אני חושב ששאלה שקצת אנחנו לא מדברים עליה מספיק, נגיד אם נסתכל על הדוגמה, אני יודע שזו דוגמה מאוד מינורית, אבל נגיד הדוגמה של שירותי האחיות במשרד החינוך. נוהלו הורה קודם, אולי מנוהלו טוב עכשיו, יכול להיות שהחברות שמטפלות בדבר הזה עושות כסף ומנוהלות כמו שצריך. אבל בסופו של דבר, לילדים שלי אין אחות בבית ספר, בגלל שזה פחות האינטרס של וכולי וכולי. אז השאלה זה, אם אנחנו לא משלמים על כל הכסף הזה שזורם לתוך המשק, בזה שהרבה שירותים שמגיעים לאזרח, הם שירותים שהאזרח מקבל ברמה פחות טובה, בגלל שזה לא מעניין את החברות האלה איכות השירות. מה שמעניין אותם זה שורת הרווח, זה מה שאמרנו להם שצריך לעניין אותם.
אחד, רגע, אבי.
אבל שנייה.
אחד הנתונים שכדאי להכיר, כי הוא תוצאה של המדיניות של נתניהו, איש השמן והאיש הרזה, ונתניהו אפשר להגיד עליו המון דברים, ואומרים אין סוף, אם יש תחום שבהם הוא התביע את חותמו לצערי, בצורה כל כך עמוקה, זה התחום הכלכלי.
ובגלל זה מדינת ישראל היום מדינה עשירה, מה שהיא לא הייתה לפני נתניהו.
כן, היו רק תפוזים, אנחנו מכירים את האגדות.
רגע, כן, בבקשה.
ישראל מוציאה בכל שנה כ-160 מיליארד שקל פחות בהוצאות האזרחיות שלה, על כל השירותים האזרחיים שלנו. מה זה אומר? על חינוך ועל בריאות ועל תחבורה ועל הגנת הסביבה ועל תעשייה ועל תעסוקה ועל חקלאות ועל הכל. 160 מיליארד שקל. 169 אפסים. עכשיו, מה הדבר הזה? ממה הוא נובע?
רגע, אתה עשית פה איזשהו חישוב תיאורטי, אבל בוא נזכיר לכולם, ואחרי זה אפשר ללכת ולפתוח את ספרי החשבונות. מדינת ישראל מוציאה על חינוך יותר מאשר כל מדינה מפותחת אחר בעולם.
לא נכון.
אולי יש שתיים יותר מאיתנו.
רגע, שנייה, עמית, בוא תשלים את
התיאור. זה לא נכון. פר תלמיד היא מוציאה פחות מהממוצע ומהחציון של מדינות ה-OECD.
אתה רוצה שמדינת ישראל, אתה בעד שמדינת ישראל תוציא על תלמיד חרדי כמה שהיא מוציאה על תלמיד חילוני?
אני לא נגד חרדים. אני חושב שלילד חרדי מגיע חינוך מצוין, בדיוק כמו לילדות שלי.
אבל בגלל שההורים שלו לא רוצים שילמד חשבון ומתמטיקה, המדינה מוציאה לעשות סדרה.
א', אנחנו צריכים להתחיל לחתור לסיום, אז עמית, בואו תשלים, אבל...
עכשיו, מה המשמעות של זה? זה אומר שבפחות כסף, שמדינות מפותחות מאיתנו.
אם החינוך שלנו כל כך גרוע...
רגע, אבי, תן לי שנייה.
אם החינוך שלנו כל כך גרוע, איך זה שההייטק שלנו הכי טוב בעולם?
אז אני אספר לך גם על זה.
רגע, קודם תספר על מה שרצית.
אני מנסה.
בסוף לחינוך צריך להיות איזשהו
תוצאה. אבי, שנייה, בוא ניתן לו להשלים, כי זמננו הוא גם הולך וטעם, אז עמית, בבקשה.
אבי, קודם כל, אמרנו שאנחנו לא יריבים, נכון?
אנחנו מתווכחים, מה זה יריבים?
לא, עכשיו. אז תן לי להתווכח.
עמית, תן לי לך על זה.
לא ויכוח בצד אחד, במעמד צד אחד.
כן.
זה לא נקרא ויכוח. עכשיו הוא קטע לי את חוט המחשבה, תבין, זאת השיטה.
ברור,
כן. ה-160 מיליארד שקל האלה חוסכים כאילו מאיתנו על ידי זה שהורידו את המיסים מכל תושבי ישראל לכאורה, את זה שלא יהיה לנו שירותי בריאות נגישים למי שחי בפריפריה.
לא נכון.
בסדר, אל תתעלם, לך על זה.
אתה יכול לחלוק עליי, לא על כל משפט, אתה חייב להגיד לא נכון.
אל תעצור. לך.
הזמינות של שירותי בריאות בפריפריה, לעומת המרכז, חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע זמן סביר ומרחק סביר, כן, נתניהו זה שבחוק ההסדרים הראשון, אחרי חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שינה את זה ולא בנה את הוועדה שהייתה אמורה לקבוע מה זה סביר. עד היום, ככל שאנחנו מתקדמים בשנים, מי שחי בפריפריה חי פחות שנים, הזמינות, הנגישות שלו לשירותי בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הרבה יותר נמוכה מאשר מי שחי איפה שאני גר, שיש לי כמה וכמה בתי חולים מסביבי, וכל קופות החולים מתחרות עליי ועל המשפחה שלי, ולכן ההפרטה לא נגמרת רק האם נעביר תשתית של ים המלח. היא נוגעת בבריאות, היא נוגעת בחינוך, היא נוגעת ברווחה, היא נוגעת בתעסוקה, תוכנית ויסקונסין, כן, אחת מגולות הכותרת של נתניהו.
לא נכון.
הייתה לקחת, רגע.
תוכנית ויסקונסין מעולם לא יושמה.
הייתה לקחת.
ולנתניהו הרבה שנים ליישם אותה, והיא לא יושמה.
מובטלים כרונית.
כך שמגיע לתוכנית שמעולם לא יושמה.
פה אנחנו נעצור.
נתנו תמריץ לחברות פרטיות על הגב של אנשים שהם מובטלים כרונית.
נכון, אבל אני זוכר את תוכנית ויסקונסין, אנחנו גם בזה לא נספיק לגעת. אנחנו,
אבל נאמרו פה כמה דברים.
רגע,
שזה השמצה בוטה.
אז תן לי, אוקיי, בסדר, בשביל זה אנחנו פה, בשביל השמצה, כך קוראים לתוכנית, השמצה בוטה או יריב ראוי, זה תלוי ביום שבו אנחנו נמצאים.
אני זוכר שהשמצתי מישהו, השמצתי מדיניות.
השמצתי מדיניות, אבל שלא בצדק.
בסדר. אז הנה, בבקשה, אני נותן לכם הזדמנות. אנחנו הולכים לסיים, בזה שכל אחד מכם, ישאל את השני שאלה אחת שהוא חושב שלא נהנתה. והשאלה איננה איך אתה מעז, אלא כל שאלה אחרת. שאלה אחת שהוא מרגיש שלא נידונה מספיק, שלא נהנתה, ואם יהיה זמן השני גם יענה. אבל לפחות השאלה תונח על השולחן. ובגלל שעמיד דיבר עכשיו, אז אבי, בבקשה.
תשמע, קודם כל, עזוב אותך מהשאלה. הוא אמר שאנשים בפריפריה חיים פחות מאשר במרכז. הוא צודק. אבל השאלה היא למה? למה? למשל, בפריפריה, בדרום, יש הרבה בדואים. עכשיו, הם חיים פחות מיהודים בבאר שבע. הרבה פחות מיהודים בבאר שבע. בגלל שמדינת ישראל רעה אליהם, או בגלל דברים שהם עושים בעצמם לעצמם. התשובה היא, זה בגלל דברים שהם עושים בעצמם לעצמם, ואם תעשה פעם תוכנית על הבדואים, נוכל גם למנות אותם.
אוקיי.
אז זה למשל דוגמה של להגיד, כן, בדרום חיים פחות מאשר במרכז. אבל תמיד צריך לשאול, למה? זה כמו שהוא היה אומר, תראה, נורא והיום. החרדים הרבה יותר עניים מיהודים לא חרדים. נכון, זה נכון. בגלל משהו שמדינת ישראל עשתה לחרדים, אז אני חושב שיהיו כאלה שיגידו, כן. ואני אגיד, לא. בגלל שהחרדים החליטו, שהם לא לומדים מתמטיקה, והם לא לומדים אנגלית, ובגלל זה הם מרוויחים פחות. אז לפני שאתה בא ואומר, בגלל המדינה יש פה אי שוויון, בגלל המדינה יש פער בתוחלת החיים בין פריפריה למרכז, אתה צריך לשאול גם למה.
אמית.
הפרוטה יכולה להיות כלי יעיל, כמו שאמרתי בהתחלה, בתנאים מסוימים. ברוב השירותים החברתיים בישראל, התנאים האלה פשוט לא מתקיימים, ולכן ההפרטות האלה נכשלו פעם אחר פעם בתוצאה, לא ברצון, לא במטרות, בתוצאה. דיברנו על כמה דוגמאות פה. יש פעולות שלטוניות שלמדינה אסור בתכלית האיסור להעביר לידיים פרטיות, ויש פעולות שהמדינה יכולה להעביר רק בתנאי שהיא מפקחת בצורה הדוקה. שירותים חברתיים, שירותי בסיס, שירותים ביטחוניים, שירותים ממלכתיים אחרים, הם לא מוצר שאנחנו צריכים להעביר אותו לשוק, כי אנחנו צריכים לדאוג עם המטרה, והסכמנו עליה בהתחלה, שהמטרה היא שלכל תושבי ישראל, לא משנה מי אבא ואמא שלהם ובאיזה עיר הם נולדו, תהיה רמת חיים גבוהה ככל הניתן. לכן האחריות צריכה להישאר בידיים של המדינה, מדינה אבל עם יכולת, וכשאנחנו פוגעים גם במדינה, ביכולת של הפקידים להיות אלה שמפקחים, אלה שקובעים רגולציה, כשאנחנו מפריטים את עיצוב המדיניות לחברות פרטיות, אין כבר מדינה. יש שוק פרטי ומדינה שמנסה מדי פעם לתקן כשלים. הכשל הכי גדול זה הדבר הזה.
משפט אחרון שאני רוצה להגיד, תסתכל פשוט על מדינות. שנוקטות במדיניות שאתה ממליץ עליה, תסתכל על מדינות שנוקטות במדיניות שאני ממליץ עליה, ותראה שהמדינות שנוקטות במדיניות שאני ממליץ עליה, הרבה יותר עשירות.
לא נכון.
מהמדינות שפעם היו שנקטו במדיניות שאתה מדבר עליה.
אני
אני חושב שמזמן לא היה לנו דיון שא' היה כל כך סוער, ואני מודה לכם על זה.
ואנחנו לא יריבים.
לא, זה מה שנפלא. ובעיקר שיש מחלוקת שמצד אחד ברור שאידיאולוגית, ומצד שני יש גם מחלוקת ממש על עצם העובדות. וזה, אני חושב, מאפיין הרבה מאוד את התחומים הכלכליים, אבל גם דברים אחרים. ובכל מקרה, בדרך כלל בשלב הזה אני אומר, נגענו בכל כך הרבה דברים, ולא הספקנו לגעת בכל כך הרבה דברים, שאני בעיקר רוצה להגיד תודה לשניכם על פתיחה של נושא ממש מרתק, ואני מקווה שהמאזינים נהנו כמוני, וגם אולי ילכו ויקראו את הנתונים שאפשר למצוא גם אצלכם וגם בכל מקום אחר, שקשורים להאם הפרטה עובדת, לא עובדת, מה המחירים שלה, מה התועלות שלה, וישכילו מהנושא. אז תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה רבה. אני דוקטור אדם קלינורון ממכון ון ליר, מקווה שנהנתם לפחות כמוני. עד כאן להפעם, ונשתמע בפרקים הבאים של יריב ראוי.
יריב ראוי, בהגשת דוקטור אדם קלינורון. הפודקאסטים של 103 FM.